הכנתי ככה רשימת מקורות, מקווה שנזכור בעל פה. טוב, שבוע טוב לכם. הנושא שאני רוצה לזכור היום זה חובת המלחמה והשירות הצבאי, מבחינה הלכתית כמובן. אני עכשיו עוזב את כל הדיונים הרעיוניים והחברתיים וננסה לבחון את הדברים ברמה של עולם התורה וההלכה, אם אפשר לומר נטו. כמובן, אנחנו עכשיו נעבוד מול הספרים. שאלת המציאות היא תמיד המפגש בין הכתוב, בין העקרונות, בין הדינים למציאות, היא כמובן שאלה קריטית בכל תפיסה הלכתית. אבל אני מבקש באמת לראות את הדברים מנקודת מבט הכתוב. נקודת מבט הכתוב, ואני רוצה לומר עוד משפט אחד של הקדמה. השיעור הזה הוא שיעור רוחבי, אופקי רוחבי. זה יותר סקירה של מספר יסודות. זה יותר מבט ככה סינופטיק מלמעלה, ולא מבט לעומק מבחינת כל נושא ונושא שאפשר לדון בו בהרחבה. למעשה אפשר לתת כמעט שיעור שלם על כל אחד מתתי הנושאים שעליהם אני אדבר. לכן אני יותר מדבר, השיעור הזה יותר שיעור של כותרות, של עקרונות, הוא של סקירה, ולא שיעור של ברור מעמיק, יותר שיעור בקיאותי, מעיוני, אם אפשר להגדיר את זה כך. אבל בכל זאת, בבואנו לשאול את השאלה הזאת, מה מקור החיוב שלנו מבחינה תורנית להשתתף במערכות ישראל? זאת שאלה שבהחלט צריכה להישאל. אני רוצה בעיקר להתייחס לארבעה גורמים מרכזיים שהם יכולים להוות את מקור החיוב. ונפתח ביסוד הראשון, הוא היסוד של מלחמת מצווה לפי הגדרת הרמב״ם. אני מדגיש לפי הגדרת הרמב״ם. עזרת ישראל מיד צר שבעלה. רוצה להסביר. יש מלחמת מצווה. משנה ראשונה בסנהדרין שלנו בקיץ, רש"י אומר מלחמת מצווה, זו מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל. כך אומר רש"י. משמע ממנו אולי שאין הגדרה אחרת למלחמת מצווה. רש"י בדף ב' עמוד א', רש"י בעמוד הראשון בסנהדרין. אבל הרמב״ם שהוא דברים מלחמות כמו מלחמות מגדיר מלחמת מצווה בשלוש אפשרויות. כך בהלכות מלכים פרקי הלכה א', ושאני אזכור אין לפני את הדף, אומר הרמב״ם, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. כידוע, הלכות מלכים שבהן הרמב״ם חותם את היד החזקה, ההלכות האלה נקראות הלכות מלכים ומלחמות, או בגרסה אחרת מלכים ומלחמותיהן. זאת חתימת היד החזקה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר בתחילת פרק ה' שאין המלך נלחם תחילה אלא על מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? הרמב״ם כמובן כדרכו בקודש מגדיר, זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושומרו. את הרמב״ם מבחין בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. במלחמת מצווה יש שלוש אפשרויות למלחמת מצווה: מלחמת שבעה עממים, מלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. סליחה? מלחמת שיבה עממי ומלחמת עמלק, מכורה בימינו לא שייכות, כי הרמב״ם כבר אומר את זה, אני לא ניכנס לעניין הזה. יש מצווה אחת שהרמב״ם לא מזכיר אותה כלל וכלל, מה היא? יש מלחמה אחת שהרמב״ם לא מזכיר אותה כלל. כיבוש הארץ. כאן הרמב״ם כידוע חולק עליו. הרמב״ם לא מזכיר את מלחמת כיבוש הארץ כמלחמת מצווה. וכמובן, וכמובן השאלה, כך נשתברו קולמוסים בספרים רבים. הרמב״ם כידוע חולק. אבל שיטת הרמב״ם, שמלחמת, אין מצווה, לפחות בזמן הזה, לכיבוש הארץ, הרמב״ם לא אומר דברים מפורשים בעניין זה. יש מלחמת שיבה עממים, מלחמת עמלק, מלחמות האלה כתובות מפורש בתורה. עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, לא כתובה בתורה בשום מקום. לא כתוב. עזרת ישראל מיד צר. מה זה עזרת ישראל מיד צר? לעזור להושיע את ישראל מיד אויב שבא להצר לישראל. איזה סוג הצרות? זה יכול להיות הצרות פיזית, ממונית, צירות גם מלחדת שמעת, כל אלה הן צרות או הצרה שהאויב, וכאן יוצאים למלחמה והיא מוגדרת לפי הרמב״ם כמלחמת מצווה. כמובן שבדורנו זאת המלחמה הרלוונטית. אם אנחנו עכשיו נדבר על ימינו אנו, כן, על 70 שנה האחרונות, או בוודאי מאז קום המדינה, אנחנו מדברים על מלחמה, לפחות לפי הרמב״ם, מלחמה שאנחנו נלחמים נגד האויבים, חורשי רעתנו והקמים עלינו, זו מלחמה של עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואם מלחמת מצווה לפי הרמב״ם. אז כאמור, הרמב״ם לא מדבר על מצוות כיבוש ארץ ישראל. והרמב״ם כמצווה, אלא מלחמת הגנה על עם ישראל. זה נקרא עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. הנפקמינה בין מלחמת רשות למלחמת מצווה, לפי הרמב"ם, היא ברורה מאוד, הרמב"ם אומר, שמלחמת מצווה אין צריך לטול ברשות מבית דין, יוצא מעצמו המלך בכל עת, וחופה את העם לצאת. אבל מלחמת רשות אינו מוציא העם באל על פי בית דין של 71. וכן, גם מעיון ברמב"ם בספר המצוות, יוצא ברור, וזה גם על פי המשנה בסוף פרק שמיני מסכת סוטה, שמלחמת מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. מלחמת רשות, שם אנחנו מכירים את דין החוזרים מאורחי המלחמה, הדין הזה כתוב פרשת שופטים בספר דברים, שמי האיש אשר בנה בית ולא חנכון, אתה קרם ולא חיילו, הרס אישה ולא לקחה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. זה דין החוזרים, שאלה הם בעלי הפטור מן המלחמה. הפטור הזה שהיה רק במלחמת רשות, זו משנה מפורשת. מלחמת מצווה אין פטור. אז נסכם בענייננו, מלחמת הגנה היא מלחמת מצווה שאין עליה פטורים. אני רק כאן אומר משהו בסוגריים, אני לא אדון היום בכלל, זה שיעור בפני עצמו, על פטור תלמידי חכמים ובחורי ישיבות, מה הפטור, אם יש פטור, פשטות הדברים, אני אומר, אין פטור, הדין הפשוט שאין פטור כזה, וכך אומרים הרבה מן האחרונים, אבל אני לא דן בזה היום, כי הנושא שלנו היום הוא לא פטור בני ישיבה או תלמוד תורה שמשחרר משירות צבאי. נדבר על עצם החיוב. נגיד לא בני תורה, לא בני ישיבה. מה החיוב לשרת? אז הנה אמרנו עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. אלא שכאן, בנושא עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, לפי הרמב"ם צריך להעיר כמה הערות. אחר, לפי כמה וכמה מן מתדיינים בדברי הרמב״ם, אין לזה מקור מפורש בש"ס. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? לא כל כך פשוט הדבר. יש כאלה שרוצים לתלות את זה בירושלמי, ויש כאלה שרוצים לתלות את זה בהבנות שונות. בירושלמי זה תלוי בגרסאות, זה פלונטר שלם שלא המסגרת עכשיו להיכנס בה, אבל אומרים שהרמב"ם מוציא את זה דבר מן הירושלמי. בעצם אין לכך מקור חד וברור. מה המקור הזה? אחד מן האחרונים, או יותר נכון כמה מן האחרונים, רוצים לטעון שהמקור הזה שממנו שאב הרמב"ם ולקח את המצווה להילחם מלחמת הגנה על ישראל, זה מדין הגמרא בסנהדרין, שלא תעמוד על דם רעך. יש כאן בסנהדרין ברייתא בגמרא בסנהדרין דף ע"ג עמוד א', ברייתא אומרת, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. והמאחה נפקה, מהתם נפקה, הגמרא אומרת, זה גם עבדת גופו, שיש גם דין של עבדת גופו, לא רק עבדת ממונו. אם צריך לסייע בעבדת גופו, קל וחומר שצריך לסייע בעבדת, סליחה, אם צריך לסייע ולהחזיר עבדת ממונו, קל וחומר שצריך לעבדת גופו. אומר רש"י, עבדת גופו כגון תובע בנהר, מניין שאתה מצווה על השבותו, זאת אומרת להחזיר לאדם את חייו או לתת לו את חייו, גם כן דורשי. אז בעצם יש שני מקורות כמעט, הייתי אומר, גם לא תעמוד על דם רעך, זאת אומרת חובת הצלה, ועבדת גופו. כאן יש לה וכאן יש עשה, בעצם אפשר לומר שיש כאן עשה ולא. אז אומר אחד מן האחרונים, שהוא בעל כנסת הגדולה, תמע על הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם לקח שעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אומר בעל שירי קורבן פרשן על ירושלמי, אומר, דבריו תמוהים. מי איקה למנדה אמר דה עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם לאו מצווה היא? יכול להיות, מישהו בכלל יכול להגיד שזה לא מצווה? עזרת ישראל מיד צר, אין אחד בעולם שיגיד שאין זה מצווה. מדוע? דה אפילו ביחיד הנרדף איקה עשה ולא תעשה להצילו, מה שקראנו עכשיו. כדי חטב לא תעמוד על דם רכתיב השבותו לו. וכן מבוא בסוגיה. והדברים ברורים ואין גמגום. מה שכתוב בירושלמי זה מלחמת מנע, זה מלחמה, אפשרות רביעית של מלחמה שלא נכנסנו אליה. זה מלחמת מנע. יש גם דיון לגבי מלחמת מנע, שאגב זה יהיה רלוונטי אם תהיה תקיפה באיראן. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על חיל אוויר, אנחנו מדברים, טנקים לא הולכים לתקוף באיראן, אנחנו מדברים על חילות היבשה, אבל לא נעסוק היום במלחמת מנע, שהיא גם נידונת כאן בפרשנויות השונות של דברי הירושלמי. מכל מקום, עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, היא לכאורה נגזרת ממצוות היחיד להגן על חברו. אז אם יחיד צריך להגן, אם צריך להגן על יחיד, לא כל שכן שצריך להגן על רבים. הדברים האלה נתמכים מעוד מספר הלכות ברמב"ם שתומכות בעיקרון הזה של מלחמת הגנה והצלה. זוהי מלחמה שהיא מצווה וחייבים בה. אני לא נכנס עכשיו לשאלה מלחמת מצווה, הגדרות של מלחמת מצווה ומלחמת חובה, שזה נתון למחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנה, בפרשנויות שונות, האם זה באמת יש הבדל, או זה נפקמינה לעניין אחר, דין עוסק מצווה, פטור מצווה. אני לא נכנס לזה, לא יהיה לנו כאן המקום והזמן. אבל יש רמב״ם שבהלכות רוצח מגדיר בצורה מאוד ברורה את ההלכה הזאת שלא תעמוד על דם רעך. וכך הוא כותב: כל היכול להציל ולא יציל עובר על לא תעמוד על דם רעך. וכן הרואה את חברו טובע בים או ליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו והוא בעצמו, או שיזכור אחרים להצילו ולא יציל, או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה. 8200, הוא יודע מה, איפה הולך להיות פיגוע, או תומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו והודיעו, כל כיוצא בדברים אלו. אני דילגתי על כמה דברים. העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך, הרואה רודף אחר חברו להורגו וכו', אף על פי שאין לוקים עליו עם אלו, מפני שאין בהם מעשה. לא לוקים עליו הזה, כי זה לב של חידלון, לא לב של מעשה. חמורים הם שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד העולם כולו, וכל הם קיים נפש אחת מישראל כאילו קיים העולם כולו. זה לא סתם לב, זה לב חמור, זה לב שיש בו יסוד של הצלת נפש מישראל. חובת הצלת נפש מישראל זה עולם כולו. בועז, אתה יודע, להציל נפש מישראל, עולם כולו. לכן זה לב חמור. אז ודאי שמלחמת הגנה זה להציל את ישראל. אז אם זה יחיד, קל וחומר לרבי. אם ליחיד כך, קל וחומר לרבי. אלא שהדברים לא פשוטים כלל. כי יש מערערים על כך. יש שמערערים על כך. אבל לפני שנביא את הריאור, נביא את התמיכה. יש עוד תמיכה לעניין הזה, בעוד שתי הלכות ברמב״ם. הרמב״ם מלכות שבת, כשהרמב״ם מדבר על היתר פיקוח נפש בשבת, עכשיו אני צריך לנחש כי אין לי את ה... גויים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון, אין מחללים עליהם את השבת ואין עושים עמהם מלחמה, ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת, ובהמשך לרשע של ההלכה עושים מלחמה. ובכל מקום אם באו על עסקי נפשות, אם הם רוצים להרוג, או שערכו מלחמה או שצרו סתם, יוצאים עליהם בכלי זית ומחללים עליהם את השבת, ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא לצאת לעזור לאחיהם שבמצור להצילה מיד הגויים בשבת. על כולם בשבת, בו מדובר על חילול שבת, ואסור להם להתמהמה למוצאי שבת. וכן ספינה מטרפת בים או עיר שהיא כיפה נהר, מצווה לצאת להצילן בכל דבר שיכולים להצילן, אפילו יחיד הנרדף בפני הגויים, מצווה להציל. אומר רשי על הברית הזאת שקראנו בסנדרין, בכל צד שהוא צריך לתרוך. גם הרמב״ם מלכות העניות אחר עד הסוף, איפה הנה?
כן.
כן. אומר הרמב"ם פרק ב' הלכה ג', על הצרת שונאי ישראל לישראל, כיצד שמתענים יש חובת תענית, כיצד גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מאמס, או לקוח, או לקח מאדם ארץ, או לגזור עליהם שמד, אפילו במצווה קלה, כן, זה רק שמד, הרי אלו מתענים ומטרים עד שירוחמו, וכל הערים שסביבותם מתענים. על החרב, הרי זה צורה מתענים וכו'. זאת אומרת, יש לנו כאן, ברור שיש כאן חובת תענית וחובת הצלה. מעבר לחובת הצלה, גם חובת תענית. וכאן מדובר, הרמב"ם כאן מדבר, לא רק על יחיד, אחד מול אחד, אלא שכולם צריכים לעבור, לעזור לקבוצה, או לרבים, או ליחיד. אז כמה אחרונים, וכמה שדיברו בעניינים האלה בעשרות שנים האחרונות, אומרים, זה המקור של הרמב״ם, עזרת ישראל מייצר שבא אליהם, זה החובת ההצלה שיש, הסולידריות של יהודי להציל יהודי. אז בוודאי, יהודי להציל יהודי, יהודי להציל יהודי. אלא, שהדברים האלה לא פשוטים. ואני אגיד לכם למה זה לא פשוט. משום שבברייתא בסנהדרין לא תעמוד על דם רעך, וגם כפי שהרמב״ם ניסח אותה בפשטות. להציל. אתה רואה מישהו שזקוק לעזרה, אתה מציל אותו. שם לא כתוב שחובה עליך לסכן את עצמך עבור ההצלה הזאת. האם יש גם חובה לסכן את המציל, את חיי המציל, כדי להציל את הניצול? זה כבר לא כתוב במפורש. וזה דיון ענף מאוד שהוא שווה שיעור בפני עצמו שאני לא עושה אותו היום. שורה ארוכה של אחרונים דנים בכך והקדים את כולם הכסף משנה שאלה את השאלה הזו, האם יש חובת הצלה גם כאשר המציל מסכן את עצמו? כמובן במלחמה, אם אנחנו מדברים על מלחמה, אז אם מדובר ב-8200 ביחידו זה, אז אין סכנה. אבל אם מדובר בחובת המלחמה של חילות השדה, זה כבר כרוך בסכנה. איפה כתוב שאני, כתוב שאני, אם אני רוצה להציל, שצריך להציל, שזה לב חמור, וזה כל המציל למשכת בישראל עולם מלא, אבל האם חייב להסתכל? זה לא כתוב שום מקום מפורש. בבבלי לא כתוב בשום מקום מפורש. הכסף משנה טוען בהלכות רוצח שלדעת הרמב"ם, שלדעת הירושלמי, שלדעת הירושלמי יש חובה להציל אפילו במחיר סכנה מצד המציל. אנחנו מכירים את זה ברמה של יחיד בתביעה. אנחנו, לעבודנו הרב, ראינו הרבה אנשים שניסו להציל את אחד מבני משפחתם או מישהו, והם סיכנו את עצמם, ולפעמים זה נגמר לא טוב. כך אומר הרב, כך אומר הכסף משנה, שלפי הירושלמי, גם מביא הגאות מיימוניות, וכתב הגאות מיימוניות עובר על אותם בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייו. אבל הרבה אחרונים טוענים, והרדב"ז אומר את זה, ועוד כמה אחרונים אומרים שלא. הרדב"ז אומר מפורש שלא. אדם לא חייב לסכן את עצמו, אפילו לא עבר מגופו. לא רק לסכן את חייו, אפילו לא לסכן עבר מגופו כדי להציל את חברו. לא חייב. אם הוא עושה, תבוא על הברכה. לא כתוב שעשו, אבל לא חייב. האור שמח אומר במפורש שלא חייב, שאין חובה על אדם, גם אחרי שיש חובה להציל, כל מה שאמרנו, זה בתנאי. החובה מותנית בכך שאין סכנה למציל. אבל אם יש סכנה למציל, אין חובה. אומר ככה אור שמח במפורש בכמה מקומות. אחד מהם זה בפרק, בואו נראה, זוכר. בפרק, כן, בפרק זין הלכה ח', הרמב"ם פוסק, הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, מי שירד בשגגה ומגיע לו עונש גלות בעיר מקלט, אסור לו לצאת. ואם הוא יוצא, אז מה? אתם יודעים מה? מה קורה כשהגולה יוצא מעיר המקלט? גואל אדם יכול להרוג אותו חופשי. אומר הרמב״ם, הגולה אינו יוצא מרגלתו לעולם ואפילו לדבר מצווה או לעדות, בין עדות ממון בין עדות נפשות, ואפילו למציל, להציל נפש בעדותו, או להציל מיד הגייס או מיד הנהר או מיד הדלקה ומן המפולת, ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כיום בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם עד מות הכהן הגדול. דהיינו, יש פה פקד סיירת מטכ"ל שנמצא בעיר מקלט, ועכשיו יש מלחמה או מה, יש איזה אירוע וצריך להציל את ישראל, הוא לא חייב לצאת. מה? אז זה לא ברור. אני מדייק ברמב"ם שהוא יכול כן לצאת. אם הוא יוצא, ואם יצא, אומר רמב"ם, מתיר עצמו למיטה כמו שבאב. אם הוא לוקח על עצמו שגואל אדם יתפוס אותו בסיבוב. אבל אין חובה. אם הייתה חובה, אם מדובר פה בלהציל כלל ישראל, אז מכאן מדייק האור שמח שכאשר מדובר בסכנה, אסור, אין חובה. אין חובה. לפי התפיסה הזאת, קשה לדבר על עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, כי עזרת ישראל, אם מדובר במלחמה, אז אם מדבר במלחמה בחילות צבא, אז כל הבסיס שלא תעמוד אדם רעיך, בנוי על זה שאני יכול להציל ולא מסכן את עצמי. אבל האם יש חובה שמסכן את עצמי? אין מקור. אין מקור. אגב, המשך, האור שמח בפירושו לתורה, רבי שמחה, בפירושו לתורה, משך חוכמה, מביא ראי מהפסוק. אתם יודעים איזה פסוק שקראנו בשבוע שעבר? אומר השם למשה רבנו, לך שוב מצרימה, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. זאת אומרת, אתה הרי רדפו אחריך, כי אתה רקת את המצרים. עכשיו מדובר על ישועת עם ישראל. עכשיו, כי מתו כל האנשים המבקשים את הקשר. אם יש חובה להציל את ישראל, אז שמשה רבנו יסכן את עצמו. מה זה כי מתו אנשים המבקשים את נפשך? כי מתו אנשים המבקשים את נפשך, פירושו של דבר, שרק כשאין לך סכנה, אז אתה מחויב להציל את עם ישראל ולקבל את שליחות ההצלה הזאת. אבל אם אתה בסכנה, אתה לא חייב. לכן השם, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לצוות את משה רבינו ללכת למצרים לפני שמתו אנשים שמבקשים את נפשו. זאת ראיה נוספת שהמשך חוכמה מביא שלא חייבים. זה נגד הירושלמי של הכסף מישני. הרבה יכולים אומרים שזה מחלוקת בבלי וירושלמי, שלפי הבבלי אין חובה להסתכן, לפי ירושלמי יש חובה להסתכן. יש כאלה שחולקים באמת על הראייה של האור שמח, הרב זווין חולק על הראייה של האור שמח מהרמב"ם בהלכות בעניין גלות, לא ניכנס, אפשר להתמודד עם זה. יש בזה דיונים רבים. אני רק אומר לכם שמה שהרב קוק אומר במשפט כהן, קוק עושה הבחנה בין הבחנה שלא עומדת במבחן המשך חוכמה, אבל הוא עושה הבחנה בין הצלת יחיד או רבים, שעל זה אולי אין חובה להסתכן, לבין הצלת כלל ישראל. כשמדובר על קבוצה או על יחידים, וכאן זה לא משנה אם זה 3 או 30 או 300, זה לא משנה. אבל כשמדובר על סליחה, על הצלת כלל ישראל, שם אומר הרב קוק במשפט כהן דברים מאוד ברורים, שיש חובה להסתכן, וזה מגדר מילטה, ויש חובה להסתכן, וכל השיקולים של פיקוח נפש לא קיימים שם. והוא מוכיח את זה גם על מותר לעבור עבירות מן התורה, מותר לעבור על אפילו על עבירות של ירים ולא יעבור. בשביל להציל כלל ישראל, למגדר מילטה, הוראת שעה, מותר לעבור אפילו על שלוש עבירות חמורות, וזה מה שעשתה אסתר. כן. כן. אני לא יודע. הוא לא מגדיר מה זה, הוא אומר כלל ישראל. עם ישראל נתון בסכנה, כלל ישראל נתון בסכנה. רבים זה עיר קבוצה מסוימת, שכונה, בית, בית משותף, בית בוט, משפחה, לא יודע. אני לא יודע איפה עובר הגבול מבחינה כמותית. סליחה?
אם התוקף
תורר
את העם היהודי
באשר הוא יהודי, אולי. לרב קוק פשוט, אני אקרא, שהדיון הזה, אם יש חובה להסתכן או לא, להצלת נפש, הוא דיון שרלוונטי ביחיד או יחידים. אבל במה שנוגע, במה שנוגע לכלל ישראל, אין דיון, אומר הרב קוק. במשפט כהן, כולם מוכיחים שאפילו במקום הצלת רבים אין חיוב להיכנס לסכנה. אפילו כשיהרגו כולם, אסור למסור יחיד, כי אם שייחדו. הוא מוכיח כשיטת האור שמח ממקור אחר ברמה, מה לא ייכנס כאן. אני אומר לכם, זה שיעור בפני עצמו. האמת שאני התלבטתי אם לתת לזה שיעור. האם מותר לאדם, האם, לא מותר, האם חובה לאדם להסתכן כדי להציל את חברו. זה נושא סבוך, מסועף ומעניין. יש לזה המון תכתובת באחרונים. המון, המון, המון. אני אומר רק קצה המזלג. אני אומר, הרב קוק, היחידי שאני מכיר, שעושה הבחנה בין כלל ישראל לבין רבים. ברבים אין חובה. אבל וכך הוא אומר, דלהצלת הכלל אין עומד שום דבר אצל היחיד. קונדומני שאין ראיות מוכיחות על חידוש זה, אבל להעריך בזה חוות יאיר ולא תחת ידי, וכך הוא מעריך. זה קראתי בקוף ממבית, כך גם בקוף ממגימל, במשפט כהן סימן קוף ממגימל, כך הוא אומר. אני אקרא עוד 2-3 שורות. די לעניין, אם יש חיוב למסור נפשו, לא רק להסתכן, אפילו להסתכן זה ספק אולי יחיה אולי ימות, אפילו אם ודאי ימות, הרב קוק מאוד מרחיב בעניין הזה. אם יש חיוב למסור נפשו בשביל הצלת רבים, אני מבין למסור נפשו הכוונה ממש למות, בין רבים שאינם כל ישראל, אם נאמר בחיי גבנה יש על כל פנים יותר לדבר, במקום בעד, במקום שבעד בין בעד כל, סליחה, אבל אם מה שהביא ראיה מדברי רדב"ז שכתב שאינו מחויב להביא עצמו, זה הזכרנו את זה, אין להם עניין לשאלותינו, כי אנחנו מדברים רק לעניין יחיד לעומת רבים. אז אם כן, יכול להיות, אני שוב, אני לא אפרט בעניין הזה, לא אריך בעניין הזה, יכול להיות שיש הבחנה בין יחיד לבין רבים ובין כלל ישראל. ולרב קוק פשוט שלכלל ישראל חייב להסתכל. למשך רומא זה לא פשוט. למשה רבינו זה הצלת כלל ישראל. מה? הם עוד לא היו בגדר ערבות ישראל אז לפני מתן תורה. רעיון. מכל מקום, אמרתי מדוע, הסברתי, עד כאן, אני אסביר את היסוד הראשון של עזרת ישראל מיד, מיד צר שבא עליהם, שלפי הדיבור הרגיל באחרונים, זה חובת הצלה, כמו יחיד וקל וחומר מיחיד. אם ביחיד כך, קל וחומר ברבים. אלא שהדבר הזה כאמור לא כתוב בשום מקום במפורש, וגם לא כתוב בשום מקום במפורש שזה כולל חובת סכנה אישית במלחמה. אנחנו מדברים היום על מלחמה, על שירות צבאי שקורא בסכנה אישית. אין לזה מקום מפורש. הכסף איש מביא ירושלמי, הרבה החולים אומרים שעבר לחולק, וכאמור אומר פתאו שמח הרב קוק, ויכוח גדול. הרב קוק אומר בהצלת רבים ובוודאי בהצלת כלל ישראל יש חובה להסתכל. ועדיין, אחרי כל מה שהבאנו, להציל, להגן, עדיין אין לזה מקור מפורש. ואני חייב כאן לומר שלפני מספר חודשים יצא ספר בישיבת הר עציון שנקרא מה אהבתי תורתך. הספר הזה, יש שם מאמר של ידידינו הרב יאיר כהן, בנושא הזה, והוא אומר שם רעיון חדש ויפה ונכון ויציב, ועם עוד כמה תשפחות. הוא באמת טוען שהניסיון למשוך את הרמב״ם של עזרת ישראל מהצער שבא עליהם לכיוון הירושלמי, או לדין הזה שלא תעמוד על דם רכב, על הוויכוח בין האור שמח והרדבז והכסף משנה והירושלמי, צריך להבין את זה אחרת. והוא טוען כך, כמובן זה תלוי בגרסאות, ואני את החריש של הבנת הירושלמי אני אפילו לא קראתי כאן, אני חוסך את זה מאיתנו הערב. הוא אומר כך, המשנה בסוטה אומרת שלגבי החוזרים מאורחי המלחמה, ומביאה המשנה, מצטטת את דברי הכהן המשוח מלחמה, מה שהוא אומר להם על תחבזו ועל תארצו, והמשנה מסיימת בסוף פרק שמיני מסכת סוטה, אומרת במה דברים אמורים, מלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה כל יוצאים וחתן מחדרו קלה מחופתה. הרב יהודה בבית דברים אמורים שחוזרים מאורחי המלחמה, מלחמת מצווה, אבל מלחמות חובה הכל יוצאים. לדעת רבי יהודה, מה זה מלחמת חובה? לדעת רבי יהודה, מלחמת חובה היא איננה מלחמת מצווה. מלחמת חובה היא מלחמת הגנה נכפית עלינו. ההחלטה לצאת למלחמה כזו נובעת מהזכות הטבעית של כל אומה להגן על עצמה. זכות טבעית זו למדנו ממלחמת מדיין. כתוב במדרש, צרור את המדיינים והקיתם אותם. כתוב, צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם. אומר המדרש, מכאן אמרו חכמים, בא להורגך השכם להורגו. זה נאמר לא ביחיד, זה נאמר בעם מול עם, ישראל מול מדיין. הבא להורגך השכם להורגו, לפי המדרש, מדבר אבא, זה נאמר באומה מול, המדיינים רוצים לצור אותנו, צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם. הרי זה, הוא מסביר הרב יאיר כאן, אני מצטט מדבריו במאמר שלו שנקרא כי תבוא מלחמה וארצכם, הרי זה כן דין הבא להורגך השכם להורגו, הנלמד מפרשת בבא מחתרת, כשם שלגבי הפרט, התורה מלמדת אותנו שיש לאדם זכות להגן על חייו, זה מצווה? זה זכות. אולי זכות שהיא חובה, להגן על חייו. כך למדנו לגבי הכלל ממלחמת מדיין. יוצא מכך, כי החובה להילחם, מלחמת הגנה, אינה עבור קיום מצווה, אלא עבור קיום העם. לפי רבי יהודה, כל יוצאים למלחמה, רק במלחמת חובה, כלומר מלחמה שאנחנו מוכרחים להילחם בה על מנת להתקיים, מלחמה שלא נכפית עלינו מבחוץ, אפילו אם אנו מצווים בה, כמו מלחמת יהושע, מלחמת עמלק, שם חוזרים אורחי מלחמה. חכמים אומרים לא, מלחמת מצווה לא חוזרים, רק מלחמת רשות של... וכך אני לא ארחיב בעניין. לפי מה שבערנו, רק יקרא עוד שתיים שלוש שורות, דברי הרמב״ם שהכל יוצא מלחמה עזרת ישראל מהצר שבא להם, תואמים את שיטת חכמים המחמירה לפי פירוש הירושלמי. זאת ועוד, שאלת המצווה כרוכה במלחמת עזרת ישראל מהצר שרה מעליה, שהרי לא במצווה אנו עוסקים, כי אם בהכרח בכורח, לא שאלה של מצווה. לכן אפילו אם לא תעמוד על דם רעך, לא מחייבים להיכנס לסכנה כדי להציל, כמו שאמרנו לפי אור שמח, או לפי הרבה אחרונים שלפי הבבלי. כאשר עם ישראל תוקף על ידי אויב, ישנה חובה לצאת למערכה כדי להגן על העם. ועניין אחר, כך טוען הרב יאיר ברמב״ם, ואני לא ארחיב בעניין הזה. זאת אומרת, זה לא כמו שהרב קוק אומר כלל ישראל. הוא אומר, עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, זה זכות טבעית ואנושית להגנה, והסולידריות של עם ישראל מחייבת את כולם להשתתף בהגנה על עם ישראל. כדבר פשוט. לכן זה לא מוגדר לפי רבי יהודה במשנה כמצווה, אלא כחובה. ורק על המלחמה הזאת יוצא חתם לחדרו וחלם לחופתה. חיים חולקים. קצת, יש לי קושיה קטנה או גדולה על הרב יאיר, שהרמב״ם כן כותב שזה מלחמת מצווה. הרמב״ם מגדיר את זה כמלחמת מצווה. לפי דבריו של הרב יאיר, זה לא מצווה. אולי, דיים, יש חובה דתית, מלחמת עמלק. זה חובה דתית. אינה, לא נמצא בסכנה. שיבה עממית זה חובה דתית. מצוות כיבוש הארץ, לא לפי הרמב״ם, נגיד לפי הרמב״ם, זה מצווה דתית. מצוות עזרת מלחמה להגן על עם ישראל לפני התוקף, זה לא מצווה דתית, זה מצווה, נקרא לזה, אזרחית, טבעית, אנושית. עם ישראל. לכן, זה המקור של הרמב״ם. הבעיה שלי, שהרמב״ם קורא לזה מלחמת מצווה, והוא לא עושה את ההבחנה הזאת, שהרב יאיר עושה. אבל... שווה לכם לקרוא את המאמר הזה של הרב יאיר בספר הזה. זה מאמר יפה מאוד ששווה לקרוא. עד כאן דיברנו על הניסיון להבין את חובת השירות הצבאי והמלחמה כעזרת ישראל מהצר שבא עליהם, ואני רוצה להתקדם במהירות לעוד שלושה יסודות נוספים שאומר אותם יותר בקיצור. הרב ליכטנשטיין, מורנו ורבינו, הרב אהרון ליכטנשטיין, במאמר החשוב שלו שהזכרתי אותו ביום חמישי, זאת תורת ההסדר, הוא מעלה דבר חדש שלא נמצא בכל הספרות שדנה בנושא השירות הצבאי, כל הספרות של הרבנות והרבנים הציונים דתיים ב-70 שנה האחרונות. יש ספרות ענפה בנושאים האלה. הרב ליכטנשטיין אומר משהו חדש, משהו שלא נמצא בספרות הזאת. ואני רוצה לצטט ממנו מספר שורות, הוא טוען. הנימוק ההלכתי להסדר אינו מבוסס כפי שרבים טועים. אני אומר שמה שאמרנו עד עכשיו זה טעות. אך ורק על מצוות מלחמת הצלת ישראל מהצר. זאת אומרת, זה גם על זה, אבל זה לא רק על זה. להגיד שכל החיוב שלנו לצאת למלחמה זה רק כדי לממש את המצווה של עזרת ישראל מיד צר שבא לה, רק זה, זה טעות. אילו ככה, לאמיתו של דבר החיוב מושתת על א', הצורך הפשוט להישאר ולהשאיר אחרים בחיים. לא מבין מה ההבדל כל כך בין זה לבין לא תעמוד אדם רעך. ב', וזה העיקר החשוב, העובדה כי בנסיבותינו שירות צבאי הוא הביטוי המובהק לערך הרבה יותר מקיף, גמילות חסדים. גורם זה, אשר שמעון הצדיק הגדירו בפרק ראשון מסכתבות, כי אחד משלושה דברים שעליהם העולם עומד, הוא יסוד כל מוסר חברתי תורני. והגשמתו, אף על חשבון טיפוח חד גווני של גדלות בתורה, הוא הכרחי. גמילות חסדים. גמילות חסדים שבגופו, אני אגיד לזה עוד כמה מילים. והוא מביא כמה דוגמאות על כך. הוא מביא את הגמרא בעבודה זרה, גמרא מדהימה. דברי רב הונא, הוא אומר אפילו דברים קודם, אבל אני מקצר. דאמר רב הונא, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר בימים רבים לישראל אלו אלוה אמת. מהי אלו אלוה אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. דיינו, תורה בלא גמילות חסדים. אומר הרב ליכטנשטיין שגמילות חסדים, אין דבר שהוא יותר מובהק מגמילות חסדים שבגופו, יותר מהנשיאה בנטל השירות הצבאי. כך אתה עוזר לחבריך. חבריך זה לא אלה שגדלו איתך בשכונה, שלמדת איתם בצל. חבריך זה עם ישראל. אין דבר יותר מזה. אני כאן רוצה לומר משהו. זה מעניין מאוד. זה ערך. זה מימוש של ערך. האם זה מצווה מוגדרת? אז פה יש ויכוח בין מוני המצוות. הרמב״ם רואה קשר בין גמילות חסדים ל"ואהבת לרעך כמוך". הרמב״ם כותב את זה בכמה מקומות, בהלכות אבל. הרמב״ם כותב, לפי, אם אני זוכר נכון, בהלכות אבל, פרק י' ד', רמב״ם כותב מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנחם אבלים וכו'. ואלו הם גמילות חסדים שבגופו. אנחנו נלמד את זה עכשיו, מוצאים את המת, סוגיות האלה. הכנסת קלה, ללך, לספוד, לחפור קבר, לשמח חתן וקלה, לשאו אדם בכל צורכיהם. ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם אתה לאחיך בתורה ומצוות. זה ואהבת לך כמוך. גמילות חסדים, זה ערך שמעוגן במצווה של התורה. בפירושו למשנה, במסכת אבות, על דברי שמעון הצדיק, שאמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, הרמב״ם שינה את הסדר בפירושו ואמר, הוא לא שינה את הסדר של המשנה, שינה את הסדר של פירושו למשנה ואמר, מדע זה, סליחה, והיא התורה, במעלות המידות הם גמילות חסדים, ובקיום מצוות התורה הם הקורבנות, התמדת תקינות העולם בסדירות מציאותו על האופן היותר שלם. זה חברה צודקת. זו חברה שאיננה, שיש בה צדק ויושר ומוסר. חברה שאין בה מילות חסדים היא, כלשון הגמרא, כלשון החריף של הגמרא, כמי שאין בה אלה. הרמב״ם בפירושו למשנה מסכת פאה, שמשנה שאנחנו מכירים, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים ומילות חסדים, אומר הרמב״ם שיש שני סוגי גמילות חסדים. יש גמילות חסדים שבממון ויש גמילות חסדים שבגופו. גמילות חסדים שבממון יש שיעור, זה חומש, לא ניכנס עכשיו, זה עד חמישית. גמילות חסדים שבגופו אין שיעור, אין שיעור. 16 חודש, 18 חודש, 3 שנים, 5 שנים, אין שיעור לגמילות חסדים שבגופו. אומר הרמב״ם, גמילות חסדים הוא שם נופל על שני סוגים מצוות. אחד, השתתפות האדם עם ישראל בממונו, כמו צדקה, פדיון שבויים. השני, השתתפות האדם עם ישראל בגופו, כמו ניחום אבלים ובית מתים, שמחת חתנים דומה. ואמרו כאן שגמילות חסדים אין שיעור בהשתתפות האדם בגופו. אומר כאמור, לפי הרמב״ם וגם בעוד מקומות, הרמב״ם רואה את הדברים כחלק או כנובע ממצוות ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ן, לעומת זאת, על פי דברי הבהג, חולק על הרמב״ם, ואומר, גמילות חסדים הם בעצם, חובת גמילות חסדים זה פועל יוצא של הציווי בתורה והלכת בדרכיו. כך אומר הרמב״ן בספר המצוות. אומר כך, אשר ילכו בה, זה גמרא במציאה, אשר ילכו בה, זה ביקור חולים של גמילות חסדים. בה זה כבר עם גמילות חסדים. בעל הלכות גדולות, הוציאן למצוות אלו, והלכת בדרכיו שהיא מצוות עשה. באמת כתב, ללכת בדרכיו, להלביש ערומים, לקבור מתים, לנחם אבלים, לבקר חולים, ומצווה אחת הם. ממה שאמרו בגמרא מסכת סוטה, מה ידכתיב אחרי השם אלוקכם תלכו, כי אפשר לו לאדם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אלא מה הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, מפתה תלביש ערומים, מה הקדוש ברוך הוא חולים, מפתה בקר חולים, מה הקדוש ברוך הוא מתים וכו' וכו'. מנעה מצווה להידמות בו, יתברך כפי יכולתנו. שנאמר, והלכת בדרכיו. זאת אומרת, יש כאן, אם אני רק אמרתי את הדבר הזה, שמה המקור בתורה לחובת גמילות חסדים, פה יש הבדל בין הרמב״ם לרמב״ן על פי בעל הלכות גדולות, שלפי הרמב״ם זה ואהבת לרעך כמוך, לפי בעל הלכות גדולות זה והלכת בדרכיו, אחרי השם ילוקחם תלכו, זה להידמות לקדוש ברוך הוא, כך או כך, זה יסוד מוסרי ממעלה ראשונה. זה לא קשור רק דווקא למצוות המלחמה. אחת הנפקמינות, תהיה, מה קורה כשיש, אין מלחמה? או יש שירות צבאי בלי מלחמה, ממש. או הכנה למלחמה. אז כאן, אם עזרת ישראל מיד שער שבא להם, זה פותח שאלה, עד כמה צריך להתכונן לזה. כי אף אחד לא יכול להילחם בלי שהוא עשה, כמו שאף אחד לא יכול להיות רופא בלי שהוא למד רפואה, אף אחד לא יכול ללכת להילחם בלי שהוא עשה טירונות ואימונים. אבל אם מדובר על גמילות חסדים, לעזור לחברה, אז בוודאי, בוודאי ובוודאי שזה כולל את השירות הצבאי לפני מלחמה. אז זה חידש מורה נורא בליכנשטיין כיסוד חשוב מאוד, שבעצם הוא יסוד תשתיתי לקיום מוסרי חברתי ראוי ממעלה ראשונה. וכאמור, אם ניקח את הרמב"ן, זה חיוב דתי של הליכה בדרכי השם. יש יסוד שלישי, ויש שם בסוף, יש שם בין האחרונים, יש שם רסיסי טל או באיזשהו מקום. תודה. טוב, מורי חמי הרב עמיטל ז"ל כתב מאמר שנמצא בסוף הספר רסיסי טל על מצוות מלחמה לפי הרמב״ם. הוא מעלה יסוד נוסף, מוכר את הדברים מהרמב״ם, שזה ייחוד השם, קידוש השם וייחוד השם. כך אומר הרמב״ם בכמה מקומות. בספר המצוות הרמב״ם כותב, אפילו מלחמת רשות, ויוסיף על זה מאמרים יורים לבבות. כך אומר כהן משוח מלחמה, כך הרמב״ם שם בפי הכהן משוח מלחמה, והביאם לסכן עצמם לעזור דת השם לעובדו ולשמור מצוותיו, להינקם מהשכלים המפסידים יושר המדינות. ועוד במספר מקומות, שידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הרב עמיטל מעריך, כפי שהרמב״ם כותב שוב בדברי בפרק ז' הלכות מלכים, כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, תהיה כוונתו לקדש את השם מלבד וכולי. וידע מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומשיעו ביצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. עכשיו, איך זה כמלחמה קשורה עם ייחוד השם? היינו שם בספר. אני לא, זה כבר, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו. אבל למלחמות ישראל, להשתתפות במלחמות ישראל, כל המלחמות, גם מלחמת מצווה, גם מלחמת עזרת ישראל, ואפילו מלחמת רשות, אפילו מלחמת רשות, יש מימד של ייחוד השם וקידוש השם, והדברים הם כמובן רק לשיטת הרמב״ם. לפחות מקורם בדברי הרמב״ם, גם בספר המצוות, גם בהלכות, היינו שם והיינו במאמר הזה ברסיסי איתן. לסיום, אני מבקש להעלות יסוד נוסף של חובת השירות הצבאי והמלחמה, והייתי קורא לזה בשפה קצת אולי מודרנית, הייתי קורא לזה חובה אזרחית. דהיינו, הדברים האלה גם הרב גורן עומד עליהם באחד מספריו, הרב גורן כתב המון בנושאים האלה. עד עכשיו שאלנו, מה האדם היחיד, איזה מצווה הוא מקיים? איזה מצווה אנחנו מקיימים? איזה חובת תורה אנחנו מקיימים? איזו הלכה אנחנו מקיימים? חובת הצלה, לא תעמוד על דם רעך, גמילות חסדים, קידוש השם, ייחוד השם. זה החובה הדתית שלנו על פי דיני התורה. אבל, לכאורה יש יסוד אחר מקביל לחלוטין, שונה לחלוטין ומקביל. והוא החובה לשמוע בדבר המלך. או המלכות, או המדינה. לו יצויה שהיה לנו היום מלך, והמלך היה אומר לנו שצריך להתגייס לצבא, הוא רוצה לעשות איזה מלחמה, מלחמת רשות, סתם לפעיה, בשביל להשיג נפט, בשביל להוריד את מחיר הדירות. אני צריך עוד קרקעות. מוטלת על כל יחיד ויחיד, החובה לשמוע לדבר המלך. והמלך גם יכול, אתם יודעים מה הוא יכול? להרוג אותו אם הוא לא שומע, לא להכניס אותו לבית סוהר, לא לקנוס אותו, להרוג אותו. יסוד הדברים הם מדברי הרמב״ם על פי פסוק בספר יהושע, פרק ג', כל המורד במלך יש למלך רשות להורגו, אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. ואם רצה להורגו יהרוג, שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך, לא זוכר את המשך הפסוק שם ביהושע פרק א', איך עוד פעם? יומת. ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצבנו, תודה, ישר כוח, יומת. זה סמכות המלך. המלך מחליט מה יהיה בממלכה שלו. זה כוח של המלך, אין בכלל שאלה. שמואל אומר בגמרא במסכת שבועות למדי עמוד ב' שכל מלך שהורג עד שישית מנתיניו לא נענש. רק שישית. כן? לא 20%, פחות מ-20%. התוספות אומר, כוונה במלחמת רשות. אם הוא יוצא למלחמת רשות שבה נהרגים, זה בסדר, לא נענש על זה. זה מלך טוב. הרשב"א ועוד ראשונים אחרים ועוד מפרשים אומרים שזה לאו דווקא, זה זכות של המלך לפקוד על נתיניו לפי ראות עיניו. טוב, ברוך השם היום אין לנו מלך, אנחנו במשטר דמוקרטי, וטוב שכך, בינתיים, וטוב שכך. אז עכשיו השאלה, מה סמכות המדינה? מה סמכות הממשלה? מה סמכות ראש הממשלה? אם המדינה, או הכנסת, או הממשלה, האם יש לה סמכות של מלך בענייני המלחמות? זו שאלה נכבדה ששווה שיעור בפני עצמו. ואפשר לדבר על זה שעתיים. האם, מה מעמד המדינה היהודית היום? מה מעמד ממשלת ישראל היום? מה מעמדו של בנימין נתניהו היום כראש ממשלה? האם יש לו מעמד של מלך בענייני מלחמה, בעניינים האלה של מורד במלכות? האם הוא יכול לחוף את העם? אני שמעתי מאחד שהיה בוועדת שקד, סליחה, שהיה בדיון של הבית היהודי, בעקבות ועדת שקד, לא, לא מדבר פוליטיקה בכלל, ושכשהיה חוק הגיוס, אז היו כאלה שאמרו, מה פתאום המדינה, מה פתאום המדינה תחייב גיוס? אז אחד שאמר, מה זאת אומרת? זה א' ב' של תפיסת הציונות הדתית, של המדינה, יש סמכות של מלוכה. ומי שאמון על כתבי הרב קוק, בוודאי כך, מה אומר הרב קוק במשפט כהן? הרב קוק במשפט כהן, אני ממש לקראת סיום, הרב קוק במשפט כהן אומר את המשפטים הידועים ומפורסמים, נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים, אני מוסיף של המלך, ליד האומה בכללה. וייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל, דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי מלוכה. ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל, ואפילו עניינים פרטיים. זאת אומרת, הרב קוק טוען שסמכות המלך עוברת לכל הנהגה אחרת. ראיתי דיוק יפה ברב זווין, ונדמה לי שגם הרב יאיר במאמרו גם מדייק את זה, גם מדברי הרמב"ן, שהרמב"ן מדבר, לא צריך להגיע עד הרב קוק בשביל זה. הרמב"ן אומר, לעניין מלחמה, איך מוצאים למלחמה, אומר הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות לרמב"ם, אומר ככה, אני מצטט, מצווה שיראה לי, שמצווה על המלך או על השופט, דיין לא מלך, אם אין מלך שופט, איזה שופט זה מנהיג, ומי שהעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת רשות. מי שהעם ברשותו, יש ממשלה בישראל, יש שופטים בירושלים, יש הנהגה. אז החובה שלנו כחובה כחובה אזרחית, חברתית, לציית לחוקי המדינה. אני כבר לא נכנס לשם לשעה של עד מלכות הדין, שזה עוד פרשה שאני לא אכנס אליה היום, אבל במיוחד מה שנוגע למלחמה, הדברים לכאורה לגמרי פשוטים. החתם סופר אומר שזה לאו דווקא מלך, זה חוזר לעם, כל מנהיג, גם החתם סופר אומר את זה באור החיים רשחה, ועוד כמה אחרונים אומרים זה לא רק המצאה של הרב קוק. אני אומר הרב קוק כי הוא יותר מוכר, אבל עוד כמה אחרונים אומרים את זה, ומדויק גם כאמור מדברי הרמב"ן, שיש חובה אזרחית. הרב גורן טוען שמחלוקת רחמים ורבי יהודה, האם החובה האזרחית לשמוע בקול המלך שנשענת על הפסוק בישעיהו, היא גם חובה דתית. וזה מחלוקת התנאים בין רבי יהודה לחכמים במשנה בסוטה, שחכמים אומרים זה מצווה, שזה חובה דתית, רבי יהודה אומר זה מלחמת חובה, דיינו זה לא מצווה, זה לא חובה דתית, זה חובה אזרחית. אבל מהי החובת הציות והסמכות של המדינה או של המלוכה או של הממשלה או של הכנסת? אז אם כן, נסכם. דנו היום בארבעה יסודות, וכמובן עוד נוצר רק לומר דבר אחד, אם אנחנו מדברים על חובת הציות וסמכות המלך לקבוע את איך מגינים על מדינתו ועל נתינה ועל עמו או הממשלה, וקל וחומר בשלטון דמוקרטי שזה העם כולו משתתף, זה עוד יותר מהמלך, זה עוד יותר מהמלך, אז חובה על היחיד לציית לסמכות הנהגתו, זה ברור. וזה עכשיו לא משנה אם זה, שוב אני אומר, זה לא משנה אם זה שירות של 18 חודש או 3 שנים או 5 שנים, או יש מלחמה או אין מלחמה, או בטנקים או באוויר, זה חובת הציות של האזרח למנהיגיו, במיוחד, זה נוגע לכל תחום, אבל באופן מיוחד זה נוגע לענייני מלחמה. או להנהגת הכלל, איך לרכוש דירה, איזה מס, בסדר. אבל להנהגת הכלל, עניינים שיש מס הגלת נפשות, זה פשיטה. לכן כל הדיונים שאמרנו, הם בעצם עניינים של איך אני עם התורה. אבל חוץ מהשאלה איך אני עם התורה, זה שאלה איך אנחנו עם המדינה. שיש לזה גם פן דתי וגם פן אזרחי. אז אני מסכם מה שדיברנו היום. דיברנו על ארבעה יסודות שבעצם עליהם מושתת חובת השירות הצבאי במלחמה ובכלל. התחלנו מהרמב"ם של עזרת ישראל מיד צר שבאה למלחמת הגנה. שאלנו מה המקור לרמב"ם, ראינו ויכוח גדול האם זה קשור, כפי שאמר בעל שירי הקורבן, זה פשיטה שזה לא תעמוד על דם רעך, אם יש ביחיד לא תעמוד על דם רעך, אז בוודאי שלרבים יש חובה להגן, להציל, לעזור, לסייע, בפי הברייתא בסנהדרין ע"ג. ראינו את דברי הרמב״ם בהלכות שבת, שכולם צריכים לבוא לעזור, אבל גם ראינו שהדברים לא פשוטים, כי יש חבילה גדולה של אחרונים שאומרת שהחובה הזאת שלא תעמוד אדם רעך היא לא חובה כשיש מקום סכנה. דיברנו על אור שמח ועל הרדב"ז ועוד כמה אחרונים. מנגד יש כאלה שחולקים, הקסם משנה מביא את הירושלמי שאומר גם במקום סכנה, ודיברנו על הרב קוק שאומר שיש הבדל בין כלל ישראל ליחיד או אפילו לרבים, שברבים ובוודאי בכלל ישראל יש חובה גם להיכנס לסכנה. וראינו את דברי הרבי ערכן שזה בכלל קשור לסכנה או לא סכנה, אלא זה חובת, כמו שיש דין פרטי של הבעל הרבחה שכם לאותו, יש דין חיובי, יש דין כללי ציבורי, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם, בא להרגיחה שכם להוגו ציבורי, וזה לא קשור אם אני נכנס לסכנה או לא נכנס לסכנה, זה חובת הגנה אזרחית, זה זכות וחובה, צריך להתפלל על זה, והיינו שם. היסוד השני שדיברנו עליו, הוא היסוד של גמילות חסדים שחידש מורנו הראל, במאמר הידוע. זה יסוד מאוד מעניין. דיברנו על גמילות חסדים, מהי מקורה של מצוות גמילות חסדים, שבגופו אם לבקר חולים, אם, אז מה, לשאת את האלונקה ביחד זה פחות מאשר לבקר חולים? זה הרבה יותר, פי כמה וכמה יותר. זה גמילות חסדים שעליהם העולם עומד. וראינו מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן האם השורש של מימוש המצווה של גמילות חסדים זה נעוץ ב"ואהבת לרעך כמוך" או נעוץ, כפי שהרמב״ן אומר בשם המהר"ל, ב"והלכת בדרכיו". 3. ייחוד השם וקידוש השם על פי הרמב״ם, היינו בריסיסי טל מאמר אחרון. 4. דיברנו על חובת הסמכות, חובת קבלת סמכות המלך, זכותו של המלך וכל מנהיג לקבוע את מכסת השירות הצבאי. מלחמה, לפני מלחמה, אחרי מלחמה, בתוך מלחמה, כאן מלחמה, איפה מלחמה. זה ההנהגה. השאלה האם מלך גם עובר להנהגה אחרת, על זה דיברנו, והרבה אחרונים, כפי שאמרנו, גם עוד נעוץ ברמב"ן, הרב קוק, עוד לפניו, החתם סופר ועוד, רואים בזה את חובת האומה להגן על עצמה, וזה סמכות של המנהיג, והמנהיג יכול להעניש, אפילו לעבור, לא רק להכניס לבית סוהר, מי שמסרב, סרבנות. אפרופו סירוב פקודה, לא סירוב פקודה. זה הסמכות של המנהיג. ולכן הדיון מה החובה שלנו, זה לא רק חובה שלנו מול התורה, זה חובה שלנו מול המדינה, מול הממלכה, שיש בה גם מימד של קיום הפסוק ביהושע תחזור. טוב, אני לא רוצה לסיים במילה היומן, אז אסיים: ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, שבוע טוב.